שער ד' בפרק ט'. וכן בעניין ההיתר להפסיק באמצע הלימוד. להתבונן עוד מעט ביראת השם. שאם שילוהו זל, להיתר עירוב הקו חומתין בקור תבוע. כן, הרי לכאורה, כשאני לומד, הזמן שלי מוקדש ללימוד. אני לא יכול לעשות משהו אחר. אני לומד, ואז אני גם באותו זמן משקיע בבורזה. לא שייך, או שלומדים או שעושים משהו אחר. אז ההתבוננות ביראת השם, שאינה בכלל מצוות לימוד תורה, אלא היא הכשר. היא אפילו בסיס שבלעדיו אי אפשר ללמוד תורה, אבל בכל זאת זה לא לימוד התורה עצמה. אז חז"ל המשילו את זה להיתר של עירוב הקו חומתין בקור תבואה, בחור תבואה. כלומר, אדם קונה ממני קור תבואה, אני רשאי להוריד מזה קצת, מהתבואה, כדי לשים במקום זה קו חומתין. נפקא מינה למכך וממכר. מיני נמי, כלומר גם מזה תלמד, שכמו שאם עירב בקור תבואה יותר מקו חומתין, הוא יעשה שני קבין, לא קו אחד, אלא שני קבין, אשר איננו צריך לקיום התבואה. הרי זה מספיק קו אחד, מספיק לקור. הרי הוא גזל והונאה. כן, בעניין היראה. אגב, מה היחס בין קו לקור? כמה קבין יש בקור? לא יודעים? 10? זאת אומרת שאם אני מוכר לך תבואה, מותר לי לשים, לפי דעתך, 10% אדמה במקום התבואה, נכון? זה המון. כל כך הרבה. זה המוגזם. אני אגיד לכם בדיוק כמה. מהשש, כלומר שישית מותר, שזה יותר מ10%. כבר אתה כבר מתחיל, 16%, זאת אומרת, מותר לי לשים אדמה במקום חיטה. צריך להיות מוגזם. כן, ודאי שלא. זה הרבה הרבה פחות. בקור אחד יש 180 קבין. אחד חלקי 180. אז מותר לשים 179 חלקים של תבואה, ובתוכם קו אחד, כלומר, אחד חלקי 180 של חומתין. מובן? אז 180 לא בכלל מה? לא הבנתי. שאלתי כמה קבין יש בקור. והתשובה היא ש... אז זהו, אז אני יכול להוריד קצת, אני יכול להוריד 1 חלקי 180 מהתבואה, לשים במקום זה חומתין. אז יהיה לי 179 חלקים של תבואה, וחלק אחד של חומתין. בסדר? מעורבב. אז אומר, כן בעניין היראה. אם יאריך בה האדם זמן יתר מכדי מידתה נצרך לקיום ושימור רוב תבואות התורה. הרי הוא גוזל אותו הזמן העודף מהתורה שהיה צריך ללמוד באותו העת. כי לא הורשה לעסוק בהתבוננות וקניית היראה, אלא כפי אשר ישקול בשכלו לפי טיבו ועניינו, שזה העת הוא צורך והכרחי לו לעסוק בקניית היראה ומוסר לצורך השימור והקיום של תבואות התורה. כלומר, אדם צריך, הרב יכול לחזור איפה אנחנו בספר? כן, אנחנו בשער ד', פרק ט'. אם כן, יש צורך ביראת שמיים כדי לקנות את התורה. בלי אותה יראת שמיים אי אפשר לקנות תורה. אבל צריך בדיוק המידה הנדרשת. אם אתה עוסק ביראה מעבר למידה הנדרשת כדי לשמר את התבואה של התורה, זה כבר גזל.
איך מודדים את זה?
איך מודדים? פשוט. קו זה אחד מ-180. אז נגיד שאני לומד 15 שעות תורה, אז כמה זה 1 חלקי 180 של 15 שעות? אני חושב שכן. כן. כלומר, 1 חלקי 180 של 15 שעות זה יוצא? 5 דקות. כלומר, מותר לי ללמוד 14 שעות 55 דקות, כי יש לי עוד 5 דקות של יראת שמיים. עכשיו, הקו חומתין הוא מעורב בתוך החיטה. כלומר, זה לא שיש 5 דקות מרוכזות, אלא זה חלקיקי שניות, שנייה פה, שנייה שם, מפוזרות על פני כל הלימוד, וזה מסתכם ל-5 דקות. חמש מינוטים. זה נגיד באופן הממוצע. יש אדם שצריך יותר, יש אדם שצריך פחות אולי. כן? אבל מה שנדרש בשביל שתהיה התורה שמורה בליבו מתוך יראת שמיים. כן.
הרב חזר אחורה בכוונה?
אני לא חזרתי אחורה.
אתה
אומר שכבר הגענו לפרק י'? אז למה לא אמרת לי? נכון, אתה צודק, גמרנו את פרק ת'. טוב, אז אנחנו עוברים לפרק י'.
אבל זה מעניין, הרב יכול ל...
זה מעניין, אז אתה רוצה שנתחיל מתחילת הספר? גם זה מעניין. ובאמת, כי האדם... טוב, נמשיך בפרק ת', אם כבר התחלנו. ובאמת, כי האדם הקבוע בעסק התורה לשמה, או כמו שפירשנו בפרק ג' עניין לשמה, אלינו צריך לרוב עמל וגיעה ואורך זמן העסק מספרייה, עד שיוקבע בליבו יראתו יתברך, כי אותו האדם אשר איננו קבוע בעסק התורה. כלומר, אדם שהוא תלמיד ישיבה, נגיד, אז הוא לא צריך כל כך הרבה לעסוק ביראת שמיים, כי מלא התורה היא ספוגה ביראת שמיים. כי התורה הקדושה מעצמה תלבישו יראת השם על פניו, במעט זמן, והיא מועטת על זה, כי כך דרכה וסגולתה של התורה הקדושה, כמו שאמרו, כל העוסק בתורה לשמה ומלבשתו ענווה ויראה. ובמשלי... רגע. אני חושב שגם פרק י' למדנו. וואי. מה קורה פה? טוב, לא משנה, כבר אנחנו בפסטת, נחזור. כי התורה הקדושה ובמשלי רבתא, פרשה ראשונה, חוכמה ומוסר יבילים בזו, אם מוסר למה חוכמה, ואם חוכמה וכו'. אלא אם למד אדם תורה ויושב ומתעסק בה כדי צורכו, הרי בידו חוכמה ומוסר ואם לא וכו'. ופתנה דביליהו סדר אליהו רבה, פרק י"ח, ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל, ומהו העץ אשר יעלה בנחל זה, אלו תלמידי חכמים שיש בהם תורה, מקרא ומשנה, הלכות ואגדות ומעשים טובים משימוש תלמידי חכמים, משלו משל למה הדבר דומה וכולי. כך תלמידי חכמים בעולם הזה בדברי תורה, כיוון שקראו את המקרא ושנו וכולי, ודברי תורה מתוק עליהם, הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם ונותן בהם חוכמה ובינה וידע והשכל לעשות מעשים טובים ולמוד תורה, והכל מתוקן לפניהם. כלומר, שהוא אומר לנו שהתורה יש בה כבר, למי שיש לו התחלה של יראה, התורה ספוגה ביראת שמיים, אז זה נגיד משפיע על היראה שלו. פרק י', ובשעת העסק והעיון בתורה, ודאי שאין צריך אז לעניין הדבקות כלל, כנ"ל שבעסק ועיון לבד, הוא דבוק ברצונו ודיברו יתברך, והוא יתברך ורצונו ודיברו חד, והוא עניין מאמרם ז"ל בשמות רבה, פרשה למד ג', האדם לוקח חפץ, שמה יוכל לקנות בעליו, אבל הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, ואומר להם כביכול לי אתם לוקחים, בזה שכתוב בכמה מקומות בזוהר, לקודשה בריחו ואורייתא חד, וגדולה מזו פרשת בשלח, ולפני לקודשה בריחו תורה יקרה, ואין תורה אלא קודשה בריחו. כן, כלומר שבתורה אני לא זקוק לפעולה חווייתית של דבקות, כי התורה היא עצמה דבקות. וגם כי שורשה העליון של התורה הקדושה הוא בעליון שבעולמות, הנקרא מעולמות אין סוף. סוד המלבוש הנעלם, הנזכר בסתרי פליות חוכמה מתורת רבנו האריזל, שהוא ראשית סוד אותיות התורה הקדושה, וכמו שכתוב, השם כנעני ראשית דרכו כדי מפעליו מאז. וזה שם רוזל שקדמה לעולם, הידום גם מכל העולמות כולם. שהרי אמרו בבראשית רבה, פרשה הראשונה, שקדמה לכיסא הכבוד, והאמת שקדמה כביכול גם לעולם האצילות התברך כנ"ל. אלא שהאצילות נקרא עין, ומסוד הכיסא מתחיל סוד השיעור, כלומר כביכול, לכן אמרו שקדמה לכיסא הכבוד. ולכן בה נאצלו ונבראו כל העולמות עליונים ותחתונים, כמו שכתוב, והיה אצלו אמון. ואמרו ז"ל, אל תקרא אמון אלא אומן, ובמשלי רבתא הרש פרשת ט', חוכמות בנתה ביתה, זו התורה שבנתה כל העולמות. אני חושב שעד כאן הגענו בפעם שעברה. נכון? והעניין, עכשיו הוא מסביר. כי התורה הקדושה היא דיבורו יתברך, ובמאמר פיו יתברך, במעשה בראשית נבראו העולמות כולם. שעל ידי סידור גלגול צירופי האותיות על פי סדר הרלה שערים פנים ואחור שמאמרי בראשית ברא וכולי, נצלו ונבראו העולמות, עליוני עליונים וריבי ריבן, וכל סדר מצבם ופרטי ענייניהם, וכל הנכלל בהם, וכן בכל מאמר שבו מאמר על דרך הנעל נבראו כל פרטי המינים והעניינים שבאותו הסוג שלב נאמר אותו המאמר. כאן הוא מסביר מה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. מהי התורה שבה הקדוש ברוך הוא הסתכל? מה?
רלה.
רלה זה... תודה רבה. רלה זה 231. מה הבעיה? לא, רלה זה מספר. 231. איך מגיעים ל-231? כמה אותיות יש באלף בית? 22. תעשה צירופים של שתי אותיות, א', 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 ב', א', ג', א', ד', וכו'. ב', א', וכו'. כמה צירופים כאלה יש? 231. בסדר? זה מתמטי. כלומר, יש, עכשיו, אפשר לעשות גם אחר כך של ג' אותיות וד' אותיות. זה עד אינסוף. אבל זה מתחיל מ-231 שערים, כלומר, האותיות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה התורה של מעלה. כן, הרי כתוב, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. אז משמע שיש אותיות. מה זה אותיות? אותיות זה אבני היסוד של המילים. המילים זה אבני היסוד של המשפטים. המשפטים הם אבני היסוד של השיחה, של הספרות, של כל דיבור שבעולם. יוצא שהאטומים, אפשר לומר, הבסיסיים של כל דיבור, של כל גילוי רצון, זה האותיות. השאלה היא, מאיפה באה המילה אות? מה השורש הדקדוקי של המילה אות? א' ו' ה', מלשון איבה, רצה, נכון? הרי בשיעור שעבר עשינו לזה סקנדל שלם לתלמיד שלא רצה בכלל לשים לב על מה אנחנו מדברים. אז הסברנו שהשורש של המילה אות זה איבה, רצון, רצון שקיבל צורה. אז שורשי הרצונות האלוהיים הם הנקראים אותיות והם הם התורה של מעלה. ומהאותיות האלה נבראו שמיים וארץ. מה פירוש שנברא? איך מאות נעשה כיסא? תגידו לי. זה לא שמהאות נעשה כיסא, אלא שהכיסא הוא גילוי של האות. זאת אומרת, הכיסא קיים כדי לגלות בעולם אותיות מסוימות. זה עניינו, זאת מטרתו. אז כך שאפשר לומר שיש תורה של מעלה, שהיא כמין תוכנית כללית, שעל פיה נעשה העולם. או כפי שכתוב במדרש, שהאדריכל שרוצה לבנות בניין, כמה פנקסאות ודפטראות יש לו, שמהם הוא לומד, האח הוא עושה פשפשין, והאח הוא עושה גזוז תראות. כך הקדוש ברוך הוא היה מסתכל בתורה, ובורא את העולם. מעניין, יש להבדיל, אצל אחד הגויים ושמו אפלטון, שהדמיורגוס מסתכל באידאות, ועל פי זה עושה את המציאות. כן, כלומר, העולם לפי אפלטון, הוא השתקפות של האידאות של מעלה. נכון? כן או לא? אפלטון, שמעת על אפלטון? כן. אפלטון הוא בנה את מיתוס המערה, שהעולם הוא מין מערה חשוכה, שעל על הקירות של המערה משתקפים דמויות של העולם האמיתי. אז אנחנו בעולם של צל. ככה הוא אומר. אנחנו צללים של מציאות עליונה. אז זה דומה קצת, נכון? כמו שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, כך הוא אומר שהדמיורגוס הסתכל באידאות וברא את העולם. אבל יש הבדל. הציור, כלומר המשל שהמדרש מביא, זה שזה אדריכל שיש לו פנקסאות ודפטראות. נשאלת השאלה, מי כתב את הפנקסאות והדפטראות?
הוא ימציא, מה הזמן?
אני שואל, כשאדריכל יש לו פנקסאות ודפטראות שעל פיהם הוא בונה, מי צייר לו את הפנקסאות והדפטראות? אתה מבין את השאלה שלי? אז מה התשובה? ראית פעם אדריכל מימיך? אתה יודע מה זה אדריכל? כן. שמעת על מה שאדריכלים עושים? הם בונים בניין, יפה. כשהם בונים יש להם תוכנית, נכון? זה פנקסאות ודפטראות. מי צייר את זה? אתה לא יודע? מה?
הם בעצמם.
יפה, אז יש לך תשובה. בסדר? אז יש לך תשובה. פשוט אני יודע שבבוקר לפעמים זה קצת לוקח זמן, אבל בסדר. אז
מה? למה הם צריכים להסתכל בתוך ה...
הוא כדי לזכור מה שהוא כתב. הוא בעצם צייר, ועל פי זה הוא עושה.
זה
אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא זה שצייר את התורה שלו. זאת אומרת, זה לא שמה שאין כן אצל אפלטון, שהאידאות הן נצחיות. ולכן בעצם אפשר לומר שאלוהים כפוי על ידי האידאות. מה שאין כן בתורה, שהקדוש ברוך הוא זה שברצונו החופשי החליט שזאת תהיה תורתו. ועל פיה הוא בורא את העולם. זה הבדל מהותי. בסדר? אז מה הוא אומר כאן? והעניין כי התורה הקדושה היא דיבורו יתברך. ובמאמר פי, אז זה לא התורה שאני לומד. התורה שאני לומד היא השתלשלות. היא נובלת, קוראים לזה. זה נגזרת של התורה של מעלה. כן, זה יש במדרש, נובלות חוכמה של מעלה תורה. תורה שאנחנו לומדים. כן, ההבחנה היא פה בין שני סוגי התורה. זה ההבחנה בין התורה לבין תורה. נכון? הקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה. בתורה, מתחת לבית של בתורה, מה יש? פתח, פתח, נכון? הפתח זה במקום הידיעה. כאילו הוא הסתכל בהתורה. הוא ברא את העולם. אבל במסכת אבות, משה קיבל תורה. תורה. הוא לא קיבל התורה. התורה זה מצד הקדוש ברוך הוא. תורה זה מצד המקבל. אז תורה שלנו היא השתלשלות של התורה של מעלה. בוקר מצוין לרב. הרב הזכיר יראת שמיים. מה הכוונה לפי נפש החיים? כי לפי ספר מסילת ישרים, יראת שמיים זו מדרגה גבוהה ונעלה. בתודה והמשך יום נפלא. יראת שמיים, יראת השם, אתה מתכוון, יש יראת חטא, יראת חטא, מדרגה נעלה. אבל יראת שמיים באופן כללי זה המידות הטובות. מידות הטובות ואמונה. זה המשמעות לפי נפש החיים. וזה בעצם כלול בכל המסילת ישרים. עקרון הלימוד הוא מקוריות וחדשנות. תזה ואנטיתזה. ועוד, אם כך, כיצד משלבים מקוריות וחדשנות בחיפוש האמת? עם תורה לשמה, המחייבת לקבל בהכנעה את דברי הדורות הקודמים. כל האנשים החשובים חידשו, למרות הקודמים להם. תורה זה לא פילוסופיה. תורה זה בירור האמת האלוהית. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו. אז כיוון שלא אני ממציא את זה, לכן לא שייך פה מקוריות וחדשנות. אלא המקוריות והחדשנות זה לברר מה שגנוז ומה שעובר דרכנו. יש בפרקי דרבי אליעזר כתוב על רבי אליעזר בן הורקנוס, שלפי הגמרא מעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. אותו רבי אליעזר בן הורקנוס כשהיה מדבר בפני רבו, היה אומר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. איך זה יכול להיות? אפילו האוזן של רבו לא שמע את זה. אבל איך הוא לא אמר דבר שהוא לא שמע מפי רבו? אלא הכוונה שמה שהוא אמר זה היה דברי רבו. רק שרבו לא ידע שזה מה שהוא אומר. ולמה זה כך? בגלל שרבו הוא רק צינור. דרך הרבו עוברת התורה. והוא לא תמיד יודע מה גנוז בתורה שהוא מעביר. ובמובן הזה יש חדשנות, מה שאתה כל כך רוצה. אבל זה לא פילוסופיה, זה לא מתחיל מן האדם. שלום כבוד הרב, האם האסלאם הולך בעקבות משל האידאות והמערה? יום מקסים. אין לי מושג. משל האידאות והמערה? אפשר, יכול להיות שיש אסכולות כאלה, לא יודע, לא... טוב. אז בואו נחזור עוד פעם לה... מה?
מה שאתה נותן לפלטון מהמערה הזו, זה כאילו יש עולם אידיאלי ועולם... העולם הזה זה צל, כאילו זה...
נכון.
אז זה גם משהו, מה שאנחנו רואים עם התורה ותורה, כאילו זה... לא קיבלנו את הכל.
מה השאלה? לא הבנתי. ודאי שיש קשר. יש דמיון בדברי אפלטון לבין דברי תורתנו. והזוהר אומר על תורתו של אפלטון שדרכיו קרובים לדרך האמונה. יחד עם זה יש הבדל מהותי. שאצל אפלטון יש כפייה. יש נצחיות של האידאות שמונעת את החופש של האלוהות. יוצא לפי זה שהחירות לפי אפלטון זה בלוף. ולפי היהדות החירות זאת אמת, כי אנחנו לומדים מהקדוש ברוך הוא חירות. הבנת את ההבדל? אתה מערב פה שני דברים. מצידו ומצידנו זה דבר אחד. בחירה וידיעה זה משהו אחר. בסדר?
לא, כי יש לנו בחירה חופשית, אבל הכל צפוי.
הכל צפוי והרשות נתונה, אז מה? אז זה אומר שאין בחירה?
תלוי מי יצא, רק שאולי אפלטון לא הבין את זה, אבל...
רגע, אני לא הבנתי מה שאתה אומר. לפני אפלטון, מה אתה אומר? אתה אומר שזה שהכל צפוי, זה אומר שהרשות לא נתונה.
לא, יש, גם זה וגם זה.
גם זה וגם זה. אז יש בחירה חופשית?
מצדנו כן.
גם מצד הקדוש ברוך הוא יש בחירה חופשית?
כנראה שלא.
למה כנראה שלא? אז זה כאילו זה בלוף. נמצא לפי דבריך שהבחירה החופשית זה בלוף. אם זה בלוף, אז זה לא בסדר שמענישים אותי כשאני עושה עבירות ושנותנים לי שכר כשאני עושה מצוות. אני לא מבין מה שאתה אומר. לפי היהדות, לא לפי האסלאם, לפי היהדות, לאדם יש בחירה חופשית וזה דבר אובייקטיבי. לא, אתה אמרת הפוך. אל תגיד לי כן כשאמרת הפוך מזה לפני כן.
כן, אבל אם לפי הקדוש ברוך הוא זה הכל צפוי.
לפי השיטה שלך. לפי השיטה שלך, הקדוש ברוך הוא עושה כאילו יש לנו בחירה חופשית. בסדר? לפי הדעה שלך, הקדוש ברוך הוא בעצם עם הבחירה החופשית עובד עלינו. בסדר? אבל לפי היהדות, יש דעה אחרת, היהדות סבורה שאדם הוא באמת בן חורין. בן חורין. אז יש לך קושייה.
איך בן חורין אם
אנחנו... רגע, יש לך קושייה. אבל הקושייה זה עוד לא תירוץ.
לא,
אתה לא מבין מה שאני אומר. יש, למשל, אני שואל את עצמי שאלה. האם זה שיש לי שאלה זה כבר מסקנה?
לא.
לא, יפה. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא הכל צפוי לפניו, ואף על פי כן הרשות נתונה, זה קושיה. זאת לא תשובה. אתה הפכת את זה לתשובה. שכאילו זה ברור שבאמת לפי היהדות הבחירה החופשית זה בלוף. כן, אבל זה לא נכון. זה שקר. הבחירה החופשית זאת אמת. זה עוד לא הסבר, אבל זה קודם כל לדעת מה היהדות אומרת. היהדות אומרת שהבחירה החופשית זה באמת. והיהדות אומרת שהרשות, שהכל צפוי זה באמת. זה לא שמצידו ומצידנו, זה שניהם אמת. עכשיו, איך זה מסתדר? בשביל זה יש רמב״ם, 8 פרקים, סוף פרק 8. בסדר? אז זה רואים שלא למדת, אז תלמד. את סוף הפרק השמיני ב8 פרקים, יחד עם הפירוש שלי שיצא לאור, הנה יש פה אפילו עותקים של הפירוש שלי, ושם יש איזה משהו כמו 10 עמודים, תלמד את זה, אחרי זה נדבר. בסדר? אוקיי. אבל זה לא שאין בחירה חופשית לאדם, לפי היהדות יש בחירה חופשית. כן, מובן? טוב. איפה היינו? וכמו... הרגיע, לא גמר. והעניין, כי התורה הקדושה היא דיבורו יתברך, ובמאמר פיו יתברך במעשה בראשית נבראו העולמות כולם, שעל ידי סידור גלגול צירופי האותיות על פי סדר הרל"ש שערים פנים ואחור שמאמר בראשית ברא. נאצלו ונבראו העולמות, עליוני עליונים, ריבי ריבבן, בכל סדר מצבם, ופרטי ענייניהם, וכל הנכלל בהם. וכן, בכל מאמר שבו הוא מאמר על דרך הנ"ל, נבראו כל פרטי המינים והעניינים שבאותו הסוג שעליו נאמר אותו המאמר, כמו שכתוב בזוהר תרומה קופסא מח' א' דקד ברא קודשא בריחו עלמא, הסתכל בה באורייתא וברא עלמא. ובאורייתא התברא עלמא. כמדו וכמוה דכתיב והיה אצלו המון וכולי. אורייתא צובחת והיה אצלו המון. בי ברא קודשא בריחו עלמא. דעד לה התברא עלמא הקדימת אורייתא. וחד בעה קודשה בריחו למברי עלמה, הווה מסתכל בה באורייתא, בכל מילה ומילה, ועביד לקובלה ומנותה דעלמה, בגין דכל מילין ועובדין דכל עלמין באורייתא אינון, וכו'. באורייתא כתיבה בראשית ברא, וכו'. הסתכל בהי מילה וברא את השמיים, כתיב בה, ויאמר אלוהים יהי אור, הסתכל בהי מילה וברא את האור. וכן בכל מילה ומילה, נכתיב בה בוראיתה, הסתכל קודשה בריך הוא, ועביד הוא מילה. ועל דה כתיב, ויהיה אצלו המון. ככוונה דה, כל עלמה יתברא. עד כאן. מובן? לפי זה, מכוח מה יש שמיים בעולם? מכוח המאמר, יהי רקיע בתוך המים. כן? זה מה שכתוב, לעולם השם, דברך ניצב בשמיים. מסביר הבעל שם טוב, מה זה דברך ניצב בשמיים? איזה דבר? הדבר, הדיבור הזה שבו אמרת, יהי רקיע בתוך המים, עד עכשיו הוא נמצא בתוך השמיים, והוא מחיה את השמיים. בסדר? טוב. ולכן, כל התורה בכלל, וכל העולמות, שלום כבוד רבנו, אפלטון, האידאות הן עליונות, וקופות את הדימורגס, דמרגוס, והקוראן הוא קדמון, משמע שאללה כפוי לחוקים מסוימים הלא כן. זה ויכוח פנימי בתוך האסלאם אם הקוראן הוא קדמון או לא. יש אסכולות שונות, יש אומרים שכן, יש אומרים שלא. ולכן, לכן אני אמרתי לך שיש אסכולות באסלאם. והשאלה גם השאלה של קדמות הקוראן, מאיפה הוא יושפע? אולי מפילון, מתורת הלוגוס. נכון. ולכן, כל התורה בכלל, וכל העולמות, כלליהם ופרטיהם וסידורם וכל ענייניהם, כולם כלולים מורמוזים בעשר המאמרות, דמעשה בראשית. כלומר, אם אתה רוצה לעשות סיכום של כל התורה כולה, פשוט תיקח את העשרה מאמרות של פרק ראשון של התורה, שמע כל התורה כולה. התורה שבה נברא העולם. וכמו שכתב רבינו הגדול, הגאון החסיד, מוהרה זצוקל. מי זה מוהרה? מה, הגאון מבין, מורנו הרב אליהו. זכר צדיק קדוש לברכה. בפירושו על הספרה דצניעותא בפרק חמישי. ועיין בזה בזוהר בראשית ממזיין א'. ולכן אמרו בזוהר, דאורייתא היא נהירו דכל עלמין, וחיותא וקיומא ושורשא דחולהון.
למה פעם מוהרה, פעם אגרה?
לפעמים אומר מוהרה ולפעמים אגרה? לא יודע. אני לא יודע אם אפילו הוא יודע. ככה יצא לו. התפלק לו.
מה יותר נכון?
מה זה משנה? זה עניין סמנטי.
מה שאלו כל יום, משתמשים.
כן, אבל אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. זה כמו שתגיד, מה יותר נכון? הליקופטר או מסוק? מטוס או אווירון?
הליקופטר זה בלועזית.
אבל אומרים הליקופטר, אבל מסוק ואווירון, שניהם זה בעברית. הנה, אתה רואה? ואף על פי כן, לפעמים אתה רואה מטוס, אתה אומר אווירון. מה יותר טוב? כן? מה יותר נכון לומר? צלחת או קערה? תגיד ככה, שאני אגיד ככה. יש עוד כמה דוגמאות. כן? והעניין, כי העולמות הולכים על סדר ההשתלשלות וההדרגה. הנה, מה יותר נכון? שלשלת או שרשרת? אפשר גם זה וגם זה. עוד דוגמאות. כן? אפשר להגיד בית, אפשר להגיד מגורים. מדור, חדר. יש הרבה מילים נרדפות. אז גם מוהרה וגם אגרה, זה שניהם בסדר. העיקר שמבינים על מה אנחנו מדברים. זה אותו אדם. אתה יכול גם להגיד, אליהו בן שלמה. כן? הרי הגאון מבין, למה? קראו לו הרב אליהו. כן. אבל יש ספר נקרא אבן שלמה. למה אבן שלמה? זה ציטוטים מדברי הגרא בכל מיני מקומות, בענייני מוסר. ולמה זה נקרא אבן שלמה? זה אליהו בן שלמה. עכשיו, למה לקח אבן שלמה? כי הגאון מווילנה בעצמו אמר איפה הוא רמוז בתורה. הוא אמר שהוא רמוז במילים אבן שלמה והצדק יהיה לך. אז אבן שלמה זה אליהו בן שלמה. אם כן, יש לך עוד אפשרות. כן? אתה יכול גם להגיד די וילנר גאון. די וילנר גאון, כן? זה הגאון מווילנה. יש כל מיני אופנים. זה בכלל לא משנה, האמת. חבל לי בזבז זמן על זה. טוב. ההערה שלך הייתה חשובה מאוד, הייתה ראויה מאוד להתייחסות, כי הייתה מאוד עניינית, אז לכן לא הייתה לי ברירה, אלא להאריך בזה קצת. טוב. ולכן אמרו בזוהר, דאורייתא היא נהירו דכל עלמין, וחיותא קיומא ושורשא דכולות. והעניין. כי העולמות הולכים על סדר ההשתלשלות וההדרגה. שכל עולם היותר עליון וגבוה, הוא נשמתו וחיותו וקיומו ואורו של העולם שתחתיו לבד. אמנם, יתרון עולם האצילות על השלושה עולמות בריאה, יצירה, עשייה, שהוא מתפשט ומאיר לכל השלושה עולמות בריאה, יצירה ועשייה שתחתיו. כלומר, בעוד שסתם עולם מאיר רק לעולם שתחתיו, עולם האצילות הוא מאיר לשלושת העולמות שתחתיו. כלומר, יש יחס בין אצילות לבריאה, אצילות יצירה, אצילות עשייה. עיין, איפה הוא לקח את זה? בית שחיים, שר פנימיות וחיצוניות, דרוש בית. ושם, רש דרוש חט ורש דרוש יוד. ושר דרושי אביה פרק זל, ושר השמות פרק על, ושר קליפת נוגה פרק על. שכולו, הכוונה עולם האצילות, אלוהות גמור. כמו שכתוב בהקדמת התיקונים, זה 10 ספירות האצילות, מלכה בהון יהו וגרם אחד בהון יהו וחיוי אחד בהון. מה, דלאו הכי ב10 ספירות לבריאה, דלאו אינון ויהו חד, לאו אינון וגרם מהון חד. ולכן התורה הקדושה, ששורשה העליון הנעלם הוא למעלה מעלה גם מהצילות קודשו התברך כנעל, וקודשה בריחו ואורייתא, כל אחד היא הנפש והחיות ונהירו ושורשה דעלמין כולו, שכמו שבית הבריאה בה נאצלו ונברו כולם, כן, מאז היא נשמתם וחיותם וקיומם על סדר מצבם ובלתי שפעת אורה בהם כל רגע ממש להעירם ולחיותם ולקיימם, והיו חוזרים כולם לתאו ובאו ממש. כלומר, התורה של מעלה היא השורש של כל החיים, של כל המציאות. לכן כאשר אני עוסק בתורה, אני מקיים את העולם כולו. מספרים שפעם הרב קוק בצעירותו למד בלילה עם החברותה שלו בישיבת וולוז'ין. ובית המדרש היה ריק. רק הרב קוק והחברותה שלו. אמר הרב קוק לחברותה, ייתכן שאתה ואני מקיימים עכשיו את העולם כולו. בוקר טוב לרב ולתלמידים. אם כך, למה אנחנו היום מתחילים ללמוד תורה מחמישה חומשים, ולא מתחילים מסוד האותיות והעולמות, הקבלה? ואם הבורא התחיל מסוד המילים, למה זה מוסתר כל כך? תמוע לי מאוד מה שאתה שואל. אנחנו כן מתחילים מהאותיות. מה מלמדים ילדים קודם? אותיות, א' ב'. אז אנחנו מתחילים מהדבר העמוק ביותר, מהקבלה בעצם. רק אחר כך אנחנו מגיעים אל החומש. אני יודע, ראיתי ספרים בבתי ספר, בתלמודי תורה, ספרים מלאים מלאי אותיות. א' עם קמץ, א' עם פתח, א' עם סגול, נכון? א', 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 נכון? אם כן, אתה רואה שמתחילים מהדברים הנסתרים ביותר. פרק י' א'. כן. סליחה? יפה. השאלה הזאת שייכת לשער א'. בשער א' אנחנו דנו, זה בסדר. בשער א', אנחנו דנו במה זה ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, ומה המשמעות של הביטוי שעולם האצילות הוא אלוהות, וכי יש אלוהות חוץ מהקדוש ברוך הוא, נכון? ככה יקשו כל מבקרי הקבלה. איך אתם המקובלים אומרים שיש עולם האצילות שהוא כולו אלוהות, איך אפשר להגיד דברים כאלה, נכון? תשובה, הסביר רמח"ל בספר חוקר ומקובל, וגם בספר מלחמת משה, שהכוונה של המקובלים שאומרים אצילות כולו אלוהות, הכוונה שזה מחשבת הבורא כלפי עצמו. למשל, אני רוצה לעשות פעולה כלפי אחרים, ויש המחשבה ביני לבין עצמי, ויש המחשבה שלי כלפי אחרים. כך אצל הקדוש ברוך הוא, המחשבה שלו כלפי עצמו היא נקראת אצילות. זה אצלו, לכן זה אצילות מזון אצלו. אפשר לומר. ולזאת, עיקר חיותם, אם אין מקום לחדשנות כדברי הרב, כיצד חידשו חכמים דברים כגון מכירת חמץ, היתר עסקה ועוד. אפילו הרמב״ם מבין שדבריו החדשניים לא יתקבלו, ולמרות זאת אומר וכותב אותם. אני לא מבין כלום ממה שאתה אומר. הרי כל החידושים שאמרו כל החדשנים, תמיד הם אמרו שמה שהם אומרים זה מה שהתורה אמרה. כלומר, זה בדיוק מה שקרה עם רבי אליעזר בן הורקנוס, ולכן אני מפלא אחרי שהבאתי את המשל הזה שאתה לא מבין דבריי. שרבי אליעזר בן הורקנוס היה אומר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם, אבל רבי אליעזר בן הורקנוס, אם היית שואל אותו מאיפה זה, הוא אמר זה כתוב בתורה. רק שאתם לא שמתם לב שזה שם, לכן חידשתי לכם שזה שם. אותו דבר לגבי היתר עסקה ומכירת חמץ ודבריו של הרמב״ם. כל הדברים האלה הם חידושים, חידושים נפלאים. מה זה חידוש? שאתה מחדש משהו שהיה ישן. אתה מוציא אותו מן הארון, מבריש אותו, מבריק אותו, ופתאום, או, חדש. זה כבר היה.
זה אף פעם לא חדש.
לכן, בתורה זה אף פעם לא חדש. כן. כן, זה מצוות דרבנן, זה חכמים, חידשו מצוות, כי התורה אמרה לעשות את זה.
כן, אבל איפה זה כתוב?
זה כתוב בתורה שהחכמים צריכים לעשות את זה. אם זה כתוב בתורה שהחכמים צריכים לעשות את זה, אז הם לא חידשו כלום. הם פשוט עשו את חובתם.
אבל באיזה עתיד מסוים יחשבו על זה, אולי יחשבו על משהו אחר.
אז יש גם איזה כללים, אז יש איזה כללים בתורה גם כן. מתי מבטלים מצוות דרבנן, מתי לא? מתי משנים, מתי מוסיפים?
האם זה אומר שזה כלול
זה ודאי שזה כלול בכוונה הכללית של התורה. הרי כוונת התורה הכללית זה הכוונה של הקדוש ברוך הוא. ברור שהקדוש ברוך הוא גלוי לפניו כל מה שאפשר לחדש. ולכן כל החידושים שמחדשים תלמידים, תלמיד ותיק, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הלכה למשה מסיני. נכון? טוב, בבקשה.
מחודש זה פחות טוב.
תלוי מה זה החידוש. החידוש צריך להיות חידוש אמיתי.
גם חידוש אמיתי. אם אני אביא לך דבר, אחד שמע, זה עולה ככה, זה מחודש. זה לא חדש, זה מחודש. אתה תשלם פחות.
אתה אומר, דבר שחידשו אותו. כן, זה פחות טוב. כן. כן, כי אנחנו לא הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא בורים את העולם. לא ממציאים את הגלגל, זה נכון. אבל אנחנו יכולים לגלות את הגלגל. כן, ברור. ולזאת, אני קורא כאן בפרק י"א, עיקר חיותם ואורם וקיומם של העולמות כולם, על נכון, הוא רק כשאנחנו עוסקים בה כראוי. כלומר, לפי זה יש לנו אחריות עצומה. על ידי הלימוד שלנו, העולם מתקיים. לא לומדים, העולם לא מתקיים, או מתקיים פחות טוב. נכון? כי קודשא בריחו ואורייתא וישראל כל אחד, שכל אחד מישראל שורש נשמתו העליונה מדובק ונאחז באות אחת מהתורה והיו לאחדים ממש. ולכך אמרו בראשית רבה שמחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. ולא בא לחלוק על מה שאמרו שהתורה קדמה לכל דבר. כי הכל אחד בשורשן והיא. ישראל קדמו לעולם, תורה קדמה לעולם, זה אותו הדבר. וזהו שכתוב מחשבתן של ישראל. וכמו שאמרו ישראל עלה במחשבה. רוצה לומר ראשית המחשבה סוד הרעות העילה, כמו שכתוב בזוהר. וירא קי"ח ב' דהא ישראל סליק ברעותא דקדשא בריך הוא עד לא יברא עלמא. והרעותא, יען הרצון, היא ראשית הכל. אלוהות גמור כביכול מעולמות אינסוף, כן נזכר שם פרשת נוח. סמך א' ומפיקודי ראש סמך ב', אמר רבי שמעון הרמית וכולי, דחד רעותא עילה וכל עינון נהורין מרזה דמחשבה עילה אולטתא, כולו עקרון אינסוף. אין שם היטב, ובהגעת מערכו זל שם, ובעץ חיים שער עיגולים ויושר, רש ענף ד', ושער השתלשלות, העשר ספירות, רש ענף ב'. למה ההפניות האלה? בשביל המקובלים. ולכן אמרו, בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. ולכן אמרו זל, העומד על המת בשעת יציאת נשמה, חייב לקרוע. הלמה הדבר דומה? לרואה ספר תורה שנשרף. שקדושת נשמת כל אחד מישראל היא קדושת ספר תורה ממש. לא הבנתי למה הוא שם גרשיים. שם. הגרשיים היו צריכים להיות בסוף המילה שנשרף. נכון? כי זה סוף הציטוט. אחר כך זה פירוש. מה? לא, זה פשוט טעות בהקלדה. ולכן, מת, אבל זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים טעויות פה בספר הזה, נכון? לפעמים יש. כן. ולכן, מת הבריאה, שהייתה התורה גנוזה עדיין במקור שורשה הנעלם מכל העולמות העליונים, ומרחוק לבד העירה לכל העולמות להחיותם ולקיימם, ולא נשתלשלה עצמותה ממש למטה לזה העולם שיעסקו בה קבוצה מטה, עדיין היו העולמות רופפים ורוטטים, ולא היו על מכונם האמיתי, וקראום רזל שני אלפים תו. כלומר, במילים אחרות, נגיד את זה בשפה מודרנית יותר, מאז המפץ הגדול ועד מתן תורה עברו 15 מיליארד שנה בערך, קצת פחות, 14.6 מיליארד שנה. במשך כל 14 מיליארד נקודה 6 שנים, העולם היה בספק. האם כדאי שייברא או לא כדאי שייברא, כי הרי לא היה מי שלמד תורה. איזה דינוזאור למד תורה? איזה ממוטה למדה תורה? איזה אדם פרה-היסטורי למד תורה? וגם אנשי שומר ואקד ובבל ואשור, גם הם לא למדו תורה, ומצרים לא למדו תורה. עד שבאו משפחת האבות, ומתוך כך עם ישראל וקיבלו את התורה, סוף סוף התברר שהמפץ הגדול היה כדאי. לקח זמן. חז"ל קוראים לזה 2,000 תוהו. מובן? טוב. והיו תלויים ועומדים עד עת מתן תורה. עכשיו, הדינוזאורים נושמים רטרואקטיבית לרווחה. בסדר? בהמשך לשאלה, עדיין לא מלמדים בכיתות יסודי עולמות הביה ופרצופים וכולי, וצריך למלא קריסו שס ופוסקים לפני הכניסה לפרדס. זהו עם השאלות של הילדים, שהוא אמר שלא מלמדים את הילדים קבלה. כן, למה לא להתחיל עם הקבלה ורק אחרי זה להגיע אל הנגלה? אני אחזק את השאלה שלך. הרי כתוב שאדם הראשון חטא, נכון? מה היה החטא שלו? שהוא אכל מעץ הדעת לפני שהוא אכל מעץ החיים. היה צריך לאכול קודם מעץ החיים, ואחר כך לאכול מעץ הדעת. באמת או לא? עכשיו, מה זה עץ החיים ומה זה עץ הדעת? הזוהר אומר, עץ החיים זה הקבלה, עץ הדעת זה הנגלה. יוצא לפי זה שצריך ללמוד קבלה קודם, ורק אחרי זה נגלה. ואז זה מחזק עוד יותר את השאלה, מדוע ההלכה אומרת הפוך? שלא לומדים קבלה עד שלא ממלאים קריסו בשס ופוסקים וגיל מסוים והכל. זה בדיוק הפוך. לכאורה אנחנו מקדימים את עץ הדעת לעץ החיים. מובן את השאלה? התשובה היא שאומנם התלמיד מתחיל מעץ הדעת, אבל הרב מתחיל מעץ החיים. כלומר, הרב שמלמד את עץ הדעת, יש בליבו עץ החיים. וזה מקרין על עץ הדעת של התלמיד. מכאן שאסור ללמד גמרא אם לא למדת הקבלה. נכון? ככה זה יוצא. כי צריך להקדים את עץ החיים קודם. מצד שני, אפשר שהתלמיד יתחיל עם עץ החיים. אבל המורה, יש בליבו עץ החיים כשהוא מלמד את עץ הדעת. מובן? אז הקושיה עכשיו אולי חוזרת למישור אחר. מדוע יש מורים שמלמדים נגלה לפני שהם למדו נסתר?
שיש להם התנגדות ללימוד נסתר.
עוד יותר, יש להם התנגדות. לא, אם יש להם התנגדות אז זה מובן. כיוון שהם מתנגדים ללימוד נסתר אז אין בעיה. אבל מי שאין לו התנגדות אז למה הוא מלמד נגלה אם הוא לא גמר את כל הנסתר?
תשובה פשוטה, אולי ירידת הדורות.
אפשר להגיד ירידת הדורות או... אם נחכה עד שכולם ילמדו נסתר לפני שהם למדו נגלה, אז אף אחד לא ילמד, או מעט מאוד אנשים. אז אין ברירה. בסדר. טוב. איפה היינו? כידוע, והיו תלויים ועומדים עד את מתן תורה, כידוע מאומרם ז"ל, שהתנה הקדוש ברוך הוא ממעשה בראשית, אם מקבלים ישראל וכו', ועם לה וכו'. וכן הוא בשמות רבה, פרק ממזיין, ודברים רבה, סוף פרש אחת, וברשת הנחומה, וברבה, שיר השירים, דמיתיך רעייתי, רבנן אמרה, רעייתי דעולמי, שקיבלו תורתי, שאילו לא קיבלו, הייתי מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. דמה רבי חייה בשם רבי אבא, כתיב נמוגים ארץ וכו', אנוכי תיקנתי עמודי הסלע, אילולי ישראל שעמדו על הר סיני וכו', ומי ביסס העולם, אנוכי וכו', בזכות אנוכי השם אלוהיך, תיקנתי עמודי הסלע. ומאז שנשתלשלה וירדה כביכול, ממקור שורשה הנעלם לזה העולם כמאמרם זל, בא משה והורידה לארץ, כל חיותם וקיומם של כל העולמות, הוא רק על ידי הבל פינו והגיוננו בה. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, עכשיו תלמידי ישיבה הם המנהלים את העולם. כן.
איך מסתדר לפי המפץ הגדול, 14 מיליארד נקודה 6 מול 2,000? לא, מה הקשר?
מה הקשר? איך זה מסתדר? 14.6 מיליארד עם 2,000. לא יודע איך זה מסתדר. אף פעם לא חשבתי על זה. זה בכלל לא משנה אם זה מסתדר או זה לא מסתדר.
כשקבעו 2,000, לפי מה יתבססו?
לא, זה בכלל לא משנה. כי 2,000 שבן עשינו האדם הראשון עד מתן תורה. וכשחזל הם נותנים מספרים, הם נותנים מספרים ערכיים, מהות. והמדע מלמד אותך מציאות. יש הבדל בין מהות למציאות. כן? מהות של 2,000 שנות תורה, ומציאות של 14.6 מיליארד. לא חייב בכלל להיות...
כן, אבל זה גורם לך לא להתייחס ברצינות למספרים כאלה.
למה זה גורם לא להתייחס ברצינות?
כן, מה אתה אומר, אולי אתה אומר לי 10 מיליארד, זה היה משנה?
תשמע, אני יכול להגיד, מישהו קיבל שפעת בגלל איזה חטא שהוא עשה. יאמר איש המדע, מה פתאום? זה בגלל שהוא יצא בלי סוודר. נכון? מה האמת?
שניהם
זו. אז עוד דבר גם פה. ובהאמת, בלי שום ספק כלל, שאם היה העולם כולו, מקצה עד קצהו, פנוי חס ושלום, אף רגע אחד ממש, מהעסק והתבוננות שלנו בתורה, כלומר, בכל כדור הארץ, בכל פינה שהוא, לא היה אדם אחד שעוסק בתורה, כרגע היו נחרבים כל העולמות, עליונים ותחתונים, והיו לאפס ותוהו חס ושלום. וכן שיפת אורם או מיעוטו חס ושלום, הכל כפי עניין ורוב עסקנו בה.
וזה רב קוק קבע מה שאמר?
נכון. הרב, אבל לפני שרב מוסמך מונה להורות הלכה, גם הרב היה תלמיד ולא למד בראשית לימודו דרכו קבלה. הכיצד? בתודה. לא נכון. הרב הראשון זה משה, והוא למד את הנסתר לפני הנגלה. שלום הרב, הרי האיסור לאדם הראשון היה גם לגבי שני העצים, דעת וחיים. למה החטא היה רק בסדר האכילה? תודה. אני שואל אותך, אדוני השואל, מאיפה לקחת את זה שהיה אסור לו לאכול מעץ החיים? איפה זה כתוב? לא רק שזה לא כתוב, כתוב ההפך. כתוב, ויצב השם אלוהים אל האדם למור, מכל עץ הגן אכול תאכל. מכאן שהוא צריך לאכול מכל העצים, וחלק מן העצים זה עץ החיים. כך שאינני מבין בכלל את טענתך שהיה אסור לו לאכול מעץ החיים. טוב, הלאה. כן.
ישנה תופעה, אני רואה אותה בתקופה האחרונה, בפורים או מצל כיפור, מתי שכולם הולכים לכל מיני דברים אחרי דבר מסוים, ישן ללמוד.
כן, זה הגאון מווילנה. שמעת עליו? הגרא, מוארה. כן, אז הוא במוצאי כיפור היה לומד כל הלילה. למה? כי הוא אומר, עכשיו אנשים עייפים מפני הצום, יש מיעוט של לימוד תורה בעולם, לכן הוא היה בא לוקח על עצמו את לימוד התורה של העולם. יש בזה משהו.
שלא מספיק, אמרנו פה אחד. אם אחד רק לא לומד, אז יהיה שלום בעיה.
לא, אם כל העולם לא לומד...
כל העולם לא לומד.
כל העולם. אף אחד לא לומד.
כל העולם לא לומד, הכוונה, מספיק אחד ילמד.
כן, מספיק שאחד ילמד, נכון.
מה, הוא אפשר להגיד, כל העולם רק הוא? צריך ללמד זכות על אנשים. כמו שרב קוק אמר, ייתכן והעולם...
נכון, יכול להיות שיש מישהו ועוד איזה בית מדרש שלמד באותו לילה.
כן?
לא יודע, כן. למשל, בבית המדרש של רמח"ל, היו מה שעושים משמרות. שלא היה רגע שבו לא היה מישהו אחד לפחות שלומד זוהר. 24 שעות ביממה. הם היו עושים משמרות. ראיה? דוגמת...
בעולם יש הפרשי שעות בעולם, אז זה לא מסתדר, אין בעיה.
אבל כל היהודים צריכים להיות פה, מה זאת אומרת? דוגמת השפעת לוקה בחסר, דוגמת השפעת לוקה בחסר. שהרי אמרו רזל, הכל בידי שמיים, חוץ מסנים ופחים. נכון, אני לא התכוונתי לתת דוגמה שמסבירה את הכל ושמתאימה אל הכל. רציתי רק להבהיר רעיון. ולכן לא צריך לתפוס אותי על דיוקי דיוקים בעברת משלים. הלאה. לכן, אנו מברכים עליה, וחיי העולם נטע בתוכנו. כי עניין הנטיעה, שנטיעתה כדי לעשות פרי, להרבות טובה. כן, אם אנו מחזיקים בתורה הקדושה בכל כוחנו כראוי, אנו מנחילים חיי עד, וממשיכים משורשה הנעלם, למעלה מכל העולמות, תוספות קדושה וברכה, ואור גדול בכל העולמות. וזהו שכתוב במשלי רבתא פרשה ב', מכל משמר נצור ליבך, שלא תברח מדברי תורה. למה? כי ממנה תוצאות חיים, ללמדך שמדברי תורה יוצאים חיים לעולם. וגם לבנות הנהרסות. בתיקונים גדולים, לקשר ולייחד ולהשלים העליונים התחתונים וכל העלמין שקילין ונהירין כחדה, כמאמרם זה על פרק חלק. אמר רבי אלעזר, אם כל העוסק בתורה לשמה, כאילו עושה שלום מפמליה של מעלה ופמליה של מטה, שנאמר, או יחזק ממעוזי, יעשה שלום לי, וכו'. רב אמר, כאילו בנה פלטרין של מעלה ופלטרין של מטה, שנאמר, ועשים דברי בפיך לנטוע שמיים וליסוד ארץ. ובחזית, שוקב עמוד 6, אלו תלמידי חכמים. למה נמשלו לעמודים שהם עמודי העולם? שנאמר, אם לא בריתים הם הלילה, חוקות שמיים וארץ ושמתי, ובמשלי רבתא, חוכמה בנתה ביתה, נאמר הקדוש ברוך הוא, אם זכה האדם ולמד תורה וחוכמה, חשוב לפניי כמו שברא שמיים. וכאילו העמיד כל העולם כולו. ושם, בפרק אשת חיל אמרו, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, היו מתעסקים בתורה ביום ובלילה, ומעלה אני עליכם, כאילו אתם מעמידים את כל העולם. טוב, עד כאן דהיום. שלום. ברוכים תהיו.